שלום וברכה לכולם, שלום בברום.
שלום בשולם.
ויקל פקודי.
סוף זמן חורף, שבס מבורכים, חודש ניסן.
נו, בברום כבר מריחים עליכם את החומרי ניקיון.
ברוך השם, את הבישולים. אתם מריחים כבר את הבישולים של פסח, ברוך השם.
לא לשכוח בלי שחויה, כן?
לא יעלה על הדת. לא יעלה על הדת.
צאצא של אלוב, בסייס. חס ושלום.
בעזרת השם, הבחורי ישיבות, הבחורי הכהלים חוזרים הביתה.
עוד מעט, יש להם עכשיו עוד שבוע וחצי. הילדים שלי בישיבה קיבלו אותם הרושי וחוזרים מפורים לעוד שבוע וחצי של שטייגן. הזמן לא נגמר, יש לנו עדיין צוגיות, חוזרים לשטייגן. וככה ברוך השם כל היכלי הישיבות חזרו ללמוד.
זה הנחת, הנחת בבית. על מי מספרים? על אחד מגדולי ישראל שכשהיה נער, אז הוא היה מגיע הביתה, אז אמא הייתה אומרת לו, למדת עכשיו כמה חודשים בישיבה, בבקשה, עוד כמה דקות. תשב פה. ליד השולחן עם הגמרא, אני רוצה לשמוע את הכל, רוצה לשמוע את המנגינה.
מדהים. אגב, יש מקומות, בברום, סליחה שאני קוטע אותך, שיש לי שווה זמן הזמנים.
כן,
וזה מאוד פורח, כי...
אני הייתי שואל הפוך, יש מקומות שאין לי שווה זמן הזמנים.
כן, האמת היא, אתה צודק מאוד.
ברוך השם. בעיקר
השבועיים הראשונים שלפני פסח.
כל התורה נשמע בארצנו.
שטייגן אדיר.
יושבים ולומדים, בשמחה, באהבה רבה.
יפה מאוד.
ואז אנחנו יודעים שזה הזדמנות לבחורים הצעירים, מצוות כיבוד אביהם, זה גם הזדמנות לבני הבית. להורים, לאחים ולאחיות, להראות את ההערכה שיש לבן תוירה שחזר הביתה.
יפה.
וכן, וכן על זה הדרך, בכל דבר ודבר. השם מזכה אותנו, אבל אמרנו בשולים מקודם, אוטוטו רב שולם, אנחנו צריך כבר להתכונן את הקורבן פסח.
קורבן פסח.
זכור לי איזה תוכנית משנה שעברה, שהראו בדיוק איך נראים הקורבנות, הגדי, התלה. השם יעזור, השם יעזור שנזכה, שנזכה לאכול מן הזבוח ומן הפסוחים.
אמן, אמן.
יש לכם איזה, יהיה מחזור, יהיה ביקוש גדול לכבשים.
יש בקנה,
יש לכם קשר עם איזה
מישהו. יש לנו שכן מהבניין שלפורים, הוא התחפש לרועי צאן.
ואתם הייתם הכבשים, השכנים.
צריך לשמח את הצופים. ואנחנו בלילה שומעים כל הזמן, כל הלילה שומעים איזה גדי. ולא הסתדר לי, אז... שכן מהבניין, אני פוגש לך למה לא תגיד לי מי פה קנה, איזה קטקנית אמרו לה, לא יודע, פגשתי בבניין מי מול שום דבר.
עלילות רב שולם.
למחרת התברר, הילד ירד בשמחה רבה מאחד הדירות, עם הגדי, הוא התחפש לרועה צאן, ברוך השם. אז אלוואי גם, אני אולי ניקח אותו.
אז יש לקורבן פסח. אנחנו עד עשינו חשבון, שעל כל קבץ יכולים להיות איזה 200-300 אנשים, כי צריך כזית, זה ממש כמה גרמים. נו, אז רב שולם, אז אם יהיה מקום, אז אני רוצה. אני נכנס עם המשפחה.
ברום, שמעו לך, לא לדאוג. אבל רגע לפני שאתם פה נכנסים לקורבן פסח, כמה סיפורים מדהימים מהרב בעדני. התחלנו לספר על מתלמידו, אהובו, הרב ישראל דחבש, פעיל אחינו ודירשו, שסיפר סיפורים מדהימים על הרב בעדני. אז הוא נתן לנו בלקראת שבת של השבוע עוד שני סיפורים מדהימים, על גדלותו ורוממותו של הרב עדני זצ"ל. סיפר, הרב עדני היה נחשב נשיא הכוללים, והיה גם כוללים בכל מקום. בכל שהוא למד, סניפים, כן. בכל שהוא למד, הראש כולל קראו לו הרב סולימני. הרב ישראל סולימני, לא זוכר. הקיצור, והראש כולל טוב, פעיל. פתאום יום אחד התמוטט.
שמח.
וקיבל שבץ מוחי. פינו אותו מהר לבית חולים והכל. והמצב לא השתפר. נשאר ככה יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש. ואז הרופאים בישרו את הבשורה הלא טובה, שכנראה הוא חס ושלום יהיה צמח.
צמח.
ובכולל כולם התעצבו, כולם התפללו כמובן, אבל שמעו את הבשורה. ובעיקר גם בבית, אשתו. היה לו 13 ילדים בבית. 13 ילדים, מי ידאג להם? מי ידאג לפרנסה שלהם? ראש כולל פעיל שהיה אהוב על זה, ושוכב בבית חולים כאבן שאין לה הופכים. מה יהיה? אז החליטו בכולל שאולי לעשות מגבית. בברום, אתם יודעים איך זה עובד? בואו נעשה כל קוירה. בואו נעשה כל קוירה, נכתוב מכתב. ונחתים את הרב בעדני, נשיא הכוללים, ועם זה נסתובב הלאה, ונאסוף כסף למשפחה, וכבר ככה עכשיו המשפחה, מאיפה הייתי להתפרנס, עכשיו האבא בבית חולים. וככה עשו, כתבו מכתב שלם, על הראש כולל, שעכשיו חס ושלום, שוכב צמח, והרופאים אומרים שכנראה זה מה שיקרה, זה מה שישאר, אז בבקשה, כל מי שיכול לתרום, כל מי שיכול לעזור, כדי להושיע אותו. להושיע את המשפחה, לעזור להם בכסף. והביאו את זה לרב בעדני, הרב בעדני מסתכל על זה וקורא, הוא אומר, אני לא חותם על זה. מה קרה? כבוד הרב צריך לעזור למשפחה? אני לא חותם על זה שכתוב שהוא יהיה צמח. לא, הוא יחזור ללכת איתנו כאחד האדם. אני לא מסכים לחתום על זה. וטוב, תלמידים נדמו, אבל הראש כולל לא מסכים לחתום, לא מסכים לחתום. ואז, בדיוק באותו זמן, אשתו של הראש כולל התקשרה לרב בעדני, לא ממש באותו יום, באותם ימים. והיא ביקשה ממנו שכל הזמן בכולל הם באו ולמדו שם, אתה יודע, איתו ביחד ליד המיטה שלו, כדי שישמע, ובעזרת השם יתחילו אולי להגיב משהו, בינתיים כלום. ואז היא ביקשה ממנו שהרב בעדני יבוא לבקר את הראש כולל. והרב בעדני נענה, הוא הגיע לבית חולים, ישב ככה וראה אותו, אז הוא אמר, ביקש מכולם לצאת החוצה. כולם יצאו החוצה. הוא נשאר שם 5 דקות לבד, ויצא. חזר לבני ברק. חזר לבני ברק, שאלו אותו, כבוד הרב, מה עשית שם שהיית לבד איתו? אמר רב עדני, אמרתי תהילים, מה יכול להיות? אני אמרתי תהילים רק. טוב. באותו יום, באותו לילה, הגיע טלפון מאשתו, טלפון רועש ושמח ומרגש. בעלי התעורר. אחרי חודש, חודשיים שהוא שחק ככה בלי לזוז. בעלי התעורר. וואי, איזה שמחה. כולם רצו לרב עדני לספר לו, איזה מויפס. מה הרב עשה? מה המויפס? אני מויפס, אני אמרתי תהילים. לא עשיתי כלום. טוב, ברוך השם, שמחה גדולה. אבל הוא התעורר, אבל הוא ממש, זה לקח המון זמן.
הוא עדיין, כל התהליך.
כל התהליך, הוא לא זיהה, הוא לא זיהה את הסובבים אותו. הוא לא זכר כלום. הוא לא שום דבר. הכל היה איתי, 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 וככה שבוע, שבועיים. אפילו שהוא התעורר, לא היה שינוי גדול.
לא כל כך עם מי לדבר.
כן.
שם הרחם.
ומה עושה אשתו הצדיקה? מתקשרת עוד פעם לרב בעדני. ואומרת, כבוד הרב, תבוא עוד הפעם. מבקשים שתבוא עוד הפעם. והרב מגיע. כשחב, כולם ידוע למויפס הראשון, אז הרב לצאת פתאום, הוא רואה 30 אברכים רצים איתו ביחד. ומה קורה פה? אנחנו רוצים לבוא עם הרב, לראות איך זה עוזר, איך זה... התפילה עוזרת. אף אחד לא בא איתי. טוב, נסע לבד. אבל היה קבוצה שהיא קדימה, ושמע שהרב הולך כבר, הייתה בבית חולים, חיכתה
לו. חיכתה שמה.
נכנס לבית חולים, רואה את הקבוצה, שמע, החוצה מיד כולם. כולם יוצאים החוצה. אותו דבר, הוא יושב 5 דקות אצל החולה. יוצא החוצה, אומרים לו, כבוד הרב, מה היה פה? אמרתי תהילים, זה מה שעשיתי, אמרתי תהילים. ואז רב אברום, אחרי שהוא היה פעם שנייה, הוא התחיל להתקדם ולהתקדם הרבה יותר והרבה יותר, ויצא לשיקום. יצא מהבית חולים לשיקום, לתדמת הרופאים כמובן. יצא לשיקום. ואז הוא היה בשיקום איזה כמה שבועות טובות, ואז פתאום הגיע הטלפון. הראש כולל מגיע לכולל אימונית היום. תקבלו אותו. הוא הגיע עם המונית ויצא כמובן שהוא היה עדיין
חלש,
ומסתום גם עם כיסא גלגלים, ולאט לאט. אבל איזה שמחה היה בכולל. וככה לאט לאט הוא התאושש עוד ועוד, וחזר לעצמו, והיה כאחד האדם.
לא יאמן. כוח התורה, כוח התפילה.
כוח התפילה, כוח התהילים, וכוח של גודל הדור שגוזר.
איי, איי, איי. יש לנו בפרשה גם את עניין של שמירת שבת, הרב הגאון בריצוק זילברשטיין שליטה, הוא מספר שהוא פעם הלך עם סבא, עם הסבא, סבא משפחה, בעצם הסבא של אשתו, של הרבנית, הרב ארי לוין, חמיף של הרב אלישיב כידוע, ועברו ליד בירושלים, ועברו בשבת, ועברו ליד איזה מקום, איזה בית קפה, משהו בסגנון הזה, ששמר החם פתח את שעריו בשבת, פרץ גדר, והיה מזה הרבה בלגן. עברו שם, החנות הייתה, היו אנשים. רבי הרב לוין עם השטריימל, אולי כזה ממטליס, זה היה בשבת בבוקר אחרי התפילה, פשוט נכנס, צעד לתוך הבית קפה והתיישב. ורבי יצחק זילבר שטיין איתו ביחד.
וואו.
טוב, המוכר הבין את הרמז שהוא לא בא, הוא לא מחכה שיביא לו את התפריט, okay. מה להזמין. והוא ניגש אליו והכנה, והוא אמר לו שהוא הבין את הרמז, ומי שבוע הבא הוא לא יפתח. הוא מספר הרב זילבר שטיין שבחולון היה רב סלובטיצקי, שהיה שם איזה גם אחד שככה פתח את החנות בשבת, ובערב שבת היה אחד שמדרבן את החנויות לסגור, ואותו אחד לא רצה לסגור. אז הרב סלובטיצקי ראה שהוא צריך לעשות איזה מעשה תקיף, אז הוא ניגש למזוזה שבכניסה של החנות, הוא אומר, מזוזה, מזוזה, את תהיה העדה שלי, אחרי 120, שאני מחיתי בו על החילול שבת.
וואו.
ככה דיבר בעוז, באמת, הוא מגש מהנשים שיצאו מהחנות, וש... סגר את החנות. אז הוא אומר, לא כל, צריך לדעת איך לעשות כל דבר, ומי עושים את זה, שזה יהיה בצורה שתתקבל. אבל הוא אומר גם שזה לא יהיה לחשבון אחרים. מה זאת אומרת לחשבון אחרים? הוא מספר, הוא אומר, קידוש השם. הוא מספר שהיה איזה יהודי שהזמין, היו צריכים פיקוח נפש, הזמינו רופא הביתה. בסוף הוא שואל את הרופא, גם הוא צריך לשלם, הרופא, בלי שהוא שאל הרופא מיד אמר, צריך לשלם 800 שקל ביקור פרטי. אז הוא לא היה לו כסף, אז הוא כתב לו צ'ק. כנראה זה העניין של פיקוח נפש, הוא בשבת עצמה צריך לעשות את הכל. אז הוא כותב צ'ק, והרופא מקבל את צ'ק, כבר שכתוב 1,000, הוא אמר, תמיד אנשים מתבלבלים פחות, לא מתבלבלים יותר. אמר לו שהתורה שלנו, כל עוד ועוד זה עניין גדול, כל עוד ועוד זה איסור, אם לא צריך. אומר, 800 זה הרבה אותיות, 1,000 זה רק 3 אותיות. אז לכן הוא כתב את זה. הרופא הזה כל כך התפעל, פרסם את זה, עם זה קידוש השם גדול. אז שואל אם הוא פרט הצ'ק או לא פרט הצ'ק, זה אני לא יודע. אבל הקידוש השם הגדול שהיה מזה, זה שווה כמו הרבה הרבה צ'קים, אז הוא בכל מקרה הרוויח בחזרה מזה. אז הוא אומר, קידוש השם, אבל לא על חשבון אחרים, הוא ספר שבימי מלחמת העולם הראשונה, היישוב היהודי בארץ ישראל היה בעניות נוראה, ממש, ממש כמו בסיפורים, עניות איומה ועצומה. יוסף חיים זוננפלד, שהיה לו בית עם ילדים, שהיה צריך לכלכל אותם, יום אחד הולך ברחוב וראו נפוליון זהב, נפוליון זהב רב שולם זה...
יקר.
זה הרבה מאוד כסף. זה משהו, כמה עשרות, שאלתי מישהו כמה זה ישווה איך להיום, אמרו לי כמה עשרות אלפי שקלים. 10, 20, 30, המון כסף. אפשר להחזיק עם זה בית כמה חודשים. והם הבינו שזה נפל מגוי. ורבי שמחה זאת אומרת לקח את זה. אז היה שם איזה יהודי אחד שחשב שהוא חכם. וחזל אומרים שלא מחויב להחזיר, אבל אם הוא מחזיר יהיה קידוש השם גדול. אז היה איזה יהודי חכם, הוא אמר, בוא נלמד את רבי חיים זוננפלד, אמר לו, הרב, זה קידוש השם להחזיר. אז רבי חיים לא ענה לו. אז הוא שאל עוד פעם. אמר לו, תראה, אין חיוב להחזיר. זה קידוש השם גדול. לי יש אבל חיוב לפרנס את בני ביתי.
וואו.
אם אתה רוצה קידוש השם, אני מסכים להלוות לך את הנפוליון הזה, ותעשה קידוש השם ותחזיר לי את הכסף, תהיה חייב.
וואו.
הוא ברח. הוא כבר... באותו רגע הוא החליט שהוא גם שהוא מוותר על הקידוש השם. אז אמר רב זילבר שאתם עושים קידוש השם לא על חשבון השני. פה אנחנו מגיעים, פה אנחנו מגיעים לעניין של הניקיונות לפסח. יש כאלה שמחמירים, פעם אחת בא לרב שטיינמן על איזה שאלה, על איזה חומרה שצריך משהו על פסח. למה לא לעשות את זה? אני לא זוכר מה זה היה, אמר לו.
בין החריצים.
אמר לו, אם אתה תעשה את זה על עצמך תיקח, בסדר גמור, אבל זה לא יפוע עליך, זה יפוע על אשתך. פה אין חומרס. זה מזכיר שהוא בא אליו במברך לפני הרבה שנים, שהיו מחיימים חלב, היו מכינים דייסה לתינוק, היה המים, היו מרתיחים מים. ואנחנו יודעים שהיום פחות מקפידים על מגולה של כמה דקות. אז הוא אמר לו, הביא לו כל מיני ספרים שמדברים ופויסקים, שצריך להחזיר את זה. אמר לו, לא. אמר לו, למה לא? אמר לו, האישה מתעוררת באמצע הלילה. תינוק בוכה, הולכת להכין לו דייסה. פתאום היא שומעת בכי של תינוק אחר, היא רצה חוזרת. צריכה לשפוך את המים. אם אתה תקום בלילה ותכין את הדייסה, אתה יכול להחמיר על עצמך על מגולה. לא על חשבון השני. ונסיים בעוד סיפור קטן לרב שטיינמן, פלא פלאים. הרב שטיינמן לא היה אוכל בננות. למה? כי יש יש, האם זה יש דעות מהבחים הזה, בורא פרי עץ, בורא פרי אדומו, אנחנו מוכרים בורא פרי אדומו, אבל יש בזה דעה שאולי זה העץ, אם זה העץ, אז יש פה אורלה, כי הרי זה כל שנה מתחדש. הוא לא אמר לאף אחד לעשות ככה כמובן, אבל על עצמו
נקפיד.
הוא החמיר לא לאכול בננה. והיום היה בבית בננות, אשתו אכלה, הנכדים אכלו. הגדולי ישראל שהחמירו על עצמם, הם לא אמרו לאחרים תעשו גם.
על עצמם עשו
את זה. החמירו רק על עצמם. אז היה בננות, היה בננות, מגיע אחד הנכדים, אוכל בננה, היה ילד קטן, עשה ביס, שתיים, לא רוצה. אומר לו, סבא, מה לא רוצה? תאכל את הבננה? לא, לא אוהב, לא טעים, חום, קשה. אמר לה, עוד מעט סבתא תקום, הלכה לישון בצהריים, סבתא תקום, תראה שלא אכלת בננה, תצטער. לא, לא רוצה, ילד. מה עשה הרב שטיימן? שעשרות שנים הוא לא אכל בננה, לקח את הבננה, ברך בורא פרי אדומו ואכל אותה. כדי לא לצייר את אשתו. היה לו עוד שיקולים, אבל תשחיס, לא יודע. אבל הוא החמיר על עצמו ברגע שהוא שזה על חשבון הצער של אשתו, או משהו אחר.
מדהים.
לא על חשבון אחרים.
מדהים. של כוח בברו, מדהים.
נו, אז בעזרת השם, חודש ניסון, הרבה שטייגן.
בעזרת השם.
אבל ככה, בין הסדורים, במקום לקרוא את העיתון היומי, עד אפשר גם בעזרת השם לעזור בבית, בניקיון, מה שצריך. שמעתי על איזה ארגון נפלא. שעשה מכירה
פומבית. מנקי יויסום. עוזרים לנקום.
שעשה מכירה פומבית על שעונים יוקרתיים. ובדפי גמורה. אבל גם בסידור בניקיון הבית. חדר, שתי חדרים.
ולקחו את זה מאוד בשמחה, שמעתי.
לקחו את זה מאוד בשמחה, כן.
שכוח באברום.
שכוח. גוד שבס, גוד שבס, גוד שבס.